בעקבות הרפורמה המשפטית וכל התהליך שמתרחש עכשיו בכנסת, ההפגנות ההמוניות שאנחנו רואים מוצאי שבתות של מתנגדי הרפורמה, מחנה שמאל ועוד, השיח, אפשר לומר שאנחנו מדינה שמחולקת ממש לשניים, רואים את זה ברחוב, ברשתות החברתיות, בין אנשים, יש שני צדדים לסוגיה הזו, ופשוט המדינה חצויה, לא רק סביב בחירות ימין-שמאל, אלא ממש בגץ, זאת נקודה שמצליחה למצות מאנשים את המיטב, משני הצדדים. יריב אופנהיימר, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
עורך הדין זיו מאור, שלום גם לך.
ערב טוב.
ערב טוב. בואו ננהל באמת איזשהו ניסיון לנהל, דיון, סביב נושא כל כך טעון. ואני רוצה דווקא לפתוח עם יריב. יריב, אתה איש שמאל, ידוע, מובהק, דואג לזכויותיהם של בני אדם באשר הם, כולל פלסטינים וכולל ערבים ויהודים וכולי. ובגץ מיטיב יחסית עם הצד הזה שאתה מייצג, נכון? בחלק, ברוב המקרים.
קודם כל לא ברוב המקרים, לדעתי דווקא במיעוט של מקרים, אבל יש מקרים שבהם הוא אכן מספק סעד למי שעותר. זה יכול להיות פלסטינים, כי הם באמת הכי מסכנים, אין להם אפילו לא ייצוג פוליטי, אפילו לא זכות הצבעה לכנסת, בגץ הוא היחיד שיכול להקשיב להם. אבל לא רק, הוא נותן גם הגנה לארגוני חברה אזרחית שרוצים לדבר, הוא נותן הגנה לכלי תקשורת שהממשלה לפעמים רוצה להשתיק, הוא נותן הגנה לחרדים, שחלק מהגזרות, הבג"ץ נעמד לצד החרדים ומונע. למשל אותו בג"ץ מפורסם על סבסוד מעונות יום, שבג"ץ בעצם הורה לממשלה לעכב את ההחלטה, את ביטול הסבסוד. כך שבעיניי, בג"ץ זה לא שמאלני. בג"ץ מטרתו להגיד לממשלה, פה אתם עושים דבר שהוא איננו או חוקי או מוסרי, ערכי, דמוקרטי.
טוב, אגב, בנושא המעונות, רק נתקן, אתה יודע, בסוף המאזינים שלנו הם הקהל יעד של הגזרה ההיא של ליברמן. בג"ץ לא ביטל אותה, הוא רק דחה אותה בשנה.
דחה בשנה, בשביל שהמשפחה תוכל להתארגן. כי בג"ץ, בניגוד למה שנאמר, בג"ץ לא יכול למשול. הוא לא יכול לקבל החלטות כמו הממשלה, אבל הוא יכול לדרוש מהממשלה שההחלטה שמתקבלת לא תהיה שרירותית, לא תתקבל בהפתעה, לא תגרום לבן אדם להיות במצב שהוא תכנן לשנה קדימה את התוכנית הכלכלית שלו, ופתאום באים והופכים לו את המציאות. וזה בדיוק מבחן הסבירות. זה לא היה סביר שליברמן באבחה אחת יחליט החלטה כל כך גורלית לכל כך הרבה אנשים. אם רוצים כזאת החלטה, צריך זמן הסתגלות, צריך הערכות, וכאן בג"ץ עמד לצידם של החרדים. מחר זה יכול להיות גם לצידו של עורך דין מאור.
כן, אוקיי. אז טוב, גם במקרה הזה, אגב, זה לא חוק, זה היה תקנה של שר אוצר, אבל בואו לא נתייחס למקרה הפרטני הזה.
זה לא היה חוקי, לא, צריך לעשות סדר גם בדברים. באופן שיטתי ועקבי, כאשר בג"ץ נגן על מיעוטים, בג"ץ דואג לחלש, כאשר החלש הוא שמאלני או ערבי או משהו אחר או קבוצה אחרת, כאשר מדובר באנשים שהחולשה שלהם נובעת מאותם אנשי ארץ ישראל ואנשי תורה, בג"ץ תמיד ימצא את הדרך להסביר למה מבחינה משפטית מפולפלת הם לא בדיוק המיעוט שעליו צריך להגן, והדוגמאות לכך בסוגיית גיוס החרדים, בסוגיית הטיהור האתני שבוצע בגוש קטיף, בסוגיית הריסת בתים של יהודים באופן גזעני על ידי המינהל האזרחי ביהודה ושומרון, בכל הדברים הללו בג"ץ לפתע שכח שהוא מגן על מיעוטים. לא ולהגיד שבגץ לא מושל ולא מחליף את הממשלה, זה לעג לרש, זה תמינת הראש בחול לעומת כל מה שהיה כאן בעשורים האחרונים, ואני מכיר את יריב כמה שנים, יצאנו כבר להתעמת ובמות תקשורת כאלה ואחרות, זה פשוט מגוחך. בגץ לקח את
לסר השלטון,
הוא עשה את זה בנרמה, כן. כן.
במילה. אני לא חושב שאף אחד מאיתנו היה רוצה שבג"ץ יבטל את ההתנתקות. כי ההתנתקות היא החלטה של ממשלה, כמו החלטה של כינוי סיני וכו'.
אתה ואני ואבי.
רגע, אני לא חושב
שאנחנו רוצים... ברור שאנחנו רוצים שבג"ץ, אם בג"ץ התפקיד שלו זה לבטל חוקים כדי להגן על מיעוטים, כאשר זכויותיהם החוקתיות מקופחות, בג"ץ צריך היה לבטל את ההתנתקות, חד וחלק. וצריך היה לעצור את ההחלטה הגזענית הזאת, את התיאור האתני הנפשע הזה, ולעצור את הפגיעה בזכויות אדם.
רגע, שנייה, זה לא תיאור אתני, זאת החלטה של מדינה שהיא מסרטטת מחדש את הגבול ומביאה חזרה את אזרחיה לתוך המדינה. והמילה תיאור אתני
פשוט...
במקרה הרע היא בורות. עכשיו, בעניין הזה, צריך לומר, בית משפט לא יכול להחליט על מלחמה ולא על הסכם שלום. הוא יכול להחליט כשממשלה עושה מלחמה, שהיא תפעל בצורה שתואמת למשל את, את חוקי המלחמה הבינלאומיים, ושהיא עושה תהליך שלום, הוא יכול לדרוש מהממשלה לתת קיצוי מוגדר למי שעלול לשלם על זה כי מפנים אותו מביתו. וכאן בדיוק בגלל
נכנס. זה מקסים שצמצמת את כל המשילות לשאלות של מלחמה. רגע, אבל כן,
מילה אחרונה. וכשבגץ בנושא הבנייה בשטחים, הוא אישר הכשרה של עשרות מאחזים שנבנו שלא כחוק אם היו על אדמות מדינה, לא באת בטענות לבגץ. שבגץ אישר להקים את הפינוי של חאן אל-אחמר, לא באת בטענות לבגץ. בגץ בסך הכל אמר, אתם לא יכולים לקחת אדמה פרטית של פלסטינים, אדמה פרטית של פלסטינים זה קו אדום. זה כל
רגע,
הסיפור.
אני רוצה רגע, שנייה, חברים.
לא, שנייה רגע, אבי, תן לי להודיע, אריב דיבר מלא, אני בדרך כלל בצד היותר צעקני של הדיון, אני מוצא את עצמי טיפה שתקן היום, זה לא נוח לי כל הסיפור הזה.
כן, לא מתאים לך.
אבל אני כן אגיד בצורה הכי מורה, אפשר להסכים על כך שהתיישבות יהודית על קרקע פרטית של ערבי היא משהו שצריך להסיר אותו כי מדובר בסגיעה של, בזכויות בפרט של אדם מסוים. אבל בגץ מעולם לא עשה את זה. בגץ קיבל על פניהם את השקרים של ארגוני שמאל קיצוני, כמו שלום עכשיו, כאילו מדובר באדמות של פרטיות, באדמות פרטיות, ועל היסוד השקרים הללו, במודעות מלאה. בעצם המנהל האזרחי שעובד אצל שופטי בגץ, שכפופים ליועצים משפטיים, שקיבלו את כוחם הדרקוני, לא, מה זה כולם? עזוב, יריב, כל פעם שמעלים טיעון שאתה מכיר, הנטייה היא לבוא ולהגיד, לא, אתה מקצין את הדבר הזה. הייעוץ המשפטי במדינת ישראל מקבל את כוחו משופטי בגץ, הוא לא מקבל את כוחו מהציבור, ולכן הוא לא מגן על האינטרס הציבורי, ולא יזהה את האינטרס הציבורי גם כשהוא בועד לו בפנים.
זה בדיוק העניין, הנה נגעת בנקודה. הייעוץ המשפטי לא צריך לקבל את כוחו מרוב הציבור, כי אז הוא יהיה כמו
הפוליטיקאים.
אני לא אוהב להשבית שמחות, מרתק להזין לכם, אבל זה כבר איזה 10 דקות.
כי הוא פוסק לטובת המיעוט.
יערי, מי שמדבר כך לא מאמין בדמוקרטיה. הממשלה מקבלת את כוחה מהציבור, ומי שלא מאמין שעם צריך למשות במתוק בכלל, הוא אנטי-דמוקרט.
דמוקרטיה
זה רק שלטון הרוב. הגיע הזמן להסיר את המסכה מהשקר הזה של אהרן ברק. דמוקרטיה זה רק שלטון הרוב. אין דוגמה למצב שבו הדמוקרטיה הפורמלית...
מי שחושב שדמוקרטיה רק שלטון הרוב, אז הוא חושב טוב. שגם גרמניה...
אנחנו פשוט עוברים מנושא לנושא, וזה לא ייגמר. עכשיו אתם תתווכחו מהי דמוקרטיה? אני פשוט נאלץ לקטוע. יריב אופנהיימר וזיו מאור, עורך דין זיו מאור, אני מצטער לקטוע את הדיון המרתק הזה, אבל זה הולך וככה. כמובן נתרחב, וזמננו תם. תודה לשניכם.